אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
המעבדה.
עם רונה גרשון תלמי.
שלום לכם, אנחנו כאן במעבדה, אני רונה גרשון תלמי, ואנחנו בסדרה חדשה בה נדבר על אמפתיה. אנחנו נבדוק אופנים שונים פסיכולוגיים שקשורים להתנהגות חברתית באמצעות מדעי המוח, הקוגניציה ועוד, ונשאל מה זאת בכלל אמפתיה ואיך בודקים אותה במעבדה. האורחת שלי היא פרופסור ענת פרי, מהמחלקה לפסיכולוגיה, האוניברסיטה העברית בירושלים. שלום ענת.
שלום, אהלן.
אהלן, אז אנחנו נדבר, אתם חוקרים במעבדה, כמו שאמרתי, כל מיני דברים פסיכולוגיים שקשורים להתנהגות חברתית, וזה מעניין אותי איך חוקרים דבר כזה בתוך מעבדה, כי זה באמת, תכף נדבר על כל מיני מושגים כמו אמפתיה. אבל אני רוצה לפני להתחיל ולשאול, איך בכלל הגעת לכל התחום הזה, לפסיכולוגיה בכלל ולדבר הספציפי הזה בפרט?
זו שאלה מצוינת. אני בעצם התחלתי את הלימודים שלי באוניברסיטה העברית. עשיתי שם תואר ראשון במדעי הקוגניציה, ואחר כך תואר שני בפסיכולוגיה קלינית, והייתי במתח הזה של בין להתעניין בנפש האדם, לבין נורא לאהוב מחקר ולרצות לעשות מדע. ואני חושבת שהשילוב הזה של לנסות להבין אנשים, ומה עובר על הנפש שלהם, ומה עובר על מי שמדבר, ועל מי שמקשיב, על מי שמבינים אותו, ועל מי שרוצה להיות מובן, בעצם לקח אותי להיכנס, לצלול לתוך התחום הזה ולהבין איך אפשר לחקור אותו יותר טוב, גם במעבדה וגם בשטח, גם אצל אנשים בריאים וגם אצל אנשים עם הפרעות קליניות שונות. אז ככה הגעתי לתחום.
ככה הגעת לתחום, ואנחנו תכף נדבר על מה זו בכלל פסיכולוגיה חברתית, פסיכולוגיה שחוקרת התנהגות חברתית, אבל באמת במשך המון המון שנים, פסיכולוגיה הייתה מאותם המדעים שאמרו, הם כן מדידים לגמרי, הם לא מדידים לגמרי, זאת אומרת, זה לא פיזיקה, זה לא כימיה, שיש לך תוצאות ברורות וטבלאות ברורות, ולקח המון זמן לפתח כלים שאפשר לדבר עליהם כמדע מובהק. היום כשנדבר באמת עם אנשי מדע, הם רואים פסיכולוגיה כמדע מובהק?
חד משמעית, אני חושבת שאני יכולה לענות על זה בשתי צורות, כלומר היום בפסיכולוגיה אנחנו עובדים עם אותם כלים שעובדים בהם במעבדות של כימיה ופיזיקה וביולוגיה, גם בכימיה ובביולוגיה ובפיזיקה וברפואה יגידו לך שעושים ניסוי ויש בו תוצאות ואנחנו חושבים שזה האמת הנכונה היום, ומחר יבוא מישהו וישתמש בכלים יותר טובים, ישאל את השאלה בצורה קצת אחרת, ויפתח בעצם כל מדע טוב, ופותח יותר שאלות משהו סוגר. אז אנחנו לאט לאט מגלים עוד דברים, ועליהם נבנות עוד תובנות, ואנחנו מגלים שאולי טעינו במשהו קודם, ואפשר לעשות את המחקר הזה בצורה יותר טובה, להוסיף לו עוד ידע, להבין אותו, לפעמים אותם תוצאות, אפשר להבין בצורה קצת אחרת. זה נכון בביולוגיה ובכימיה ופיזיקה ורפואה, וזה בוודאי נכון גם בפסיכולוגיה.
היום מדברים על פיזיקה חדשה, פתאום גילו שם איזה חלקיק והופכים את כל פני הפיזיקה.
נכון.
אז זאת אומרת, העניין הזה של מדעי, הוא עניין שבאמת מתפתח כל הזמן, גם במדעים המדויקים, מדויקים, המתמטיקה, הפיזיקה, יש כל הזמן גילויים, ובטח בפסיכולוגיה. אז בעצם כשנכנסים, תכף נדבר על המעבדות האלה שחוקרות פסיכולוגיה, ננסה להבין איך חוקרים נפש, זאת אומרת, דבר שהוא כביכול פחות כמותי, זאת אומרת, באינטואיציה שלנו, בפיזיקה, כשאני עובדת עם חומר, ויש לו משקל, ומסה, ואורך, ורוחב, כביכול יותר קל, וכשמדברים על מושגים של מדעי הנפש, זה נעשה כבר יותר מורכב, אבל את אומרת, יש כבר כלים, כמו למדעים האחרים.
נכון. אני יכולה לנסות להתחיל לתאר לך את הכלים שאנחנו עובדים איתם. בעצם, כשאני נכנסתי לתחום, ורציתי לראות איך חוקרים שאלה כמו אמפתיה, אז הרבה אנשים משתמשים בשאלונים, ובעצם שואלים אותך כל מיני שאלות, עד כמה את חושבת שאת טובה בלהבין אחרים, עד כמה את אוהבת להקשיב לאחרים, עד כמה את מקבלת פידבק מהסביבה שאת טובה בלהבין את החברים שלך. אז כל מיני שאלות של בעצם מה שאנחנו קוראים לו self-report, דיווח עצמי, שבן אדם מדווח על עצמו. אפשר את אותם שאלונים, אגב, לעשות על ידי לשאול אחרים, כמה הם חושבים שרונה, בן אדם אמפתי, עוזר, מבין אותם, קשוב להם וכולי. אז אפשר להשתמש בשאלונים. אפשר מה שאנחנו עושים היום במעבדה, להשתמש בניסויים במעבדה. לתת תמונות למשל של אנשים מביעים הבעות פנים שונות, או לתת טקסט שמביע רגש מסוים, ולשאול אנשים מה הם חושבים שאותו בן אדם מרגיש או חושב, או מה עובר עליו. ולענות. וככה הרבה מהמחקר נעשה. מה שאני התחלתי לעשות, ולא רק אני, אלא מעבדות שונות בעולם, בנגיד עשור האחרון לפחות, זה לנסות לחשוב איך אפשר לקחת גם את הניסויי מעבדה האלה, שאנחנו רוצים בעצם לעשות משהו ברור, מבוקר, בתנאים בעצם כמה שיותר מבוקרים וברורים, אבל לעשות אותו גם יותר נטורליסטי, יותר דומה לעולם האמיתי. אז מה שאני התחלתי לעשות, כשפתחתי את המעבדה בעצם ב-2017, זה להביא אנשים אמיתיים למעבדה. אלו לא שחקנים שמביעים הבעות פנים קלאסיות כאלה של עצב או שמחה, אלא אנשים אמיתיים כמוני וכמוך, סטודנטים ואנשים מהקהילה, וביקשנו מהם לספר סיפורים אמיתיים, לא להמציא משהו, לא לשחק משהו, כמו שהם היו מספרים אותם, סיפורים רגשיים מהחיים שלהם.
חקרו פעם באיזשהו שלב שחקנים? זאת אומרת, זה התחיל עם אנשים...
לא חקרו שחקנים, אבל בהתחלה חשבו שכדי לעשות גירויים מבוקרים במעבדה, לראות איך אנשים מזהים הבעות פנים שונות, נביא שחקנים, נגיד להם, תעשי הבעה של עצב נורא גדול, תעשי הבעה של כעס, בווידאוים קצרים או בתמונות סטילס, ואז נשאל אנשים אחרים איזה הבעות פנים יש פה. אז בשביל זה הביאו שחקנים למעבדה, או תשחק סצנה של כעס או של עצב או של פחד. אבל בחיים האמיתיים אנחנו לא רואים אחד את השני כל היום משחקים את הבעות הפנים האלה.
זה לא מוגזם, זאת אומרת, הרבה בדיוק. פעמים זה מלווה בעוד הבעות, נכון? או שאנחנו לא יודעים לעשות את זה קיצוני כל כך, ואז זה מוסווה, זאת אומרת, נכון, זה לא החיים האמיתיים,
בדיוק.
כמו שאמרת.
בחיים האמיתיים רגשות מובעות בכל מיני צורות, זה מאוד עדין הרבה פעמים, יש הרבה רגשות שונים באותו סיפור, זה מורכב. ורצינו לראות את כל הספקטרום הזה, של אנשים שונים מביעים דברים שונים, ואנשים שונים מבינים אותם. אז הבאנו אנשים, ביקשנו מהם לספר סיפורים רגשיים אמיתיים מהחיים שלהם, ואז ביקשנו מהם לצפות בסיפורים של עצמם, ולדרג באיזשהו מדד רציף, בכל רגע ורגע, מה הם הרגישו כשהם סיפרו את הסיפור. ובנוסף, בסוף הסיפור, ביקשנו מהם לדרג על פני כל מיני רגשות. כמה כעס היה, כמה פחד, כמה עצב, כמה שמחה יש בסיפור הזה.
את הסיפור של עצמם.
סיפור של עצמם. נוסף לכל זה, תוך כדי שהם סיפרו את הסיפורים, מדדנו מהם מדדים פיזיולוגיים. יש לנו מדדים היום שמודדים דופק, שמודדים הזעה, ונותנים לנו איזשהו רמז לרמת העוררות לפחות. אי אפשר להגיד מתוך זה, הבן אדם פחד או הבן אדם היה עצוב, אבל אפשר להגיד, הייתה עוררות גבוהה, היה רגש ברמה גבוהה, חיובי או שלילי. אז יש לנו את כל המידע הזה על היום כ-300 סרטונים כאלה של... יהודים, ערבים, מספרים סיפורים בעברית ובערבית, חיוביים ושליליים ומעורבבים, אמיתיים מהחיים שלהם, כולל המדדים הפיזיולוגיים שהם חוו כשהם סיפרו את הסיפור, כולל דירוגים שלהם עצמם, של מה הם מדווחים שהם הרגישו בכל רגע ורגע בסיפור הזה. ועכשיו אנחנו יכולים לקחת את סט הגירויים האלה ולהראות אותו לאנשים אחרים במעבדה, למדוד גם להם, למשל, את אותם מדדים פיזיולוגיים, או לראות מה קורה בהם, להם במוח, או לראות מה קורה לאנשים עם פגיעות מוחיות שונות, או עם באוכלוסיות קליניות שונות, לתת להם את אותם סרטונים, ולהגיד, עכשיו בואו תנסו אתם, להבין מה אותם דמויות בסרטונים מרגישים בכל רגע ורגע. זה נותן לנו מדד טוב של מה שאנחנו קוראים דיוק אמפתי, אותו מדד קוגנטיבי של אמפתיה. אולי תכף נצלול להגדרה של מה זה
כן,
בעצם אמפתיה.
כן, תכף עוד לא הגדרנו בכלל מה זאת אמפתיה, ורצנו לאיך נכון. מתדים אותה, אבל בסדר, זה נכון. כדי להבין רגע בכלל שזה, אנחנו נכנסות למעבדה, היינו צריכות רגע להיכנס ביחד, גם אני איתך, אל תוך המעבדה, כדי להבין שאנחנו לא רק מדברות שיחה תיאורטית, אלא יש פה ממש מדידות ממשיות. אז אמפתיה, רגע, בואי נעצור. זה מושג מאוד מעניין, מושג שאני מאוד אוהבת, הרבה פעמים מתבלבלים בין, למשל, יש מושגים דומים, כמו חמלה, אמפתיה, נכון? זאת אומרת, עולמות דומים, ואני חושבת שלפני הכל, לפני שמודדים לאנשים דופק, או מוציאים כל מיני שאלונים, אנחנו צריכים להסכים על הגדרה אחת. זאת אומרת, והשאלה אם יש במדע הגדרה אחת, האם את וחוקרת שיושבת לצורך העניין בהרווארד, ולצורך העניין איזה חוקר בגרמניה, כולכם משתמשים באותה הגדרה של אמפתיה.
אז יותר ויותר כן. כשאני התחלתי את הדוקטורט שלי לפני סביבות 20 שנה, לא הייתה הגדרה אחת. ובעצם יצאו המון מאמרים שונים שקשורים לאמפתיה, ומצאו אזורים מוחיים שונים, ומצאו תופעות שונות, אבל בעצם כשקראת את המבוא, ראית שכל אחד או כל אחת הגדירה אמפתיה בצורה קצת שונה. היום יש יותר ויותר הסכמה שאמפתיה זה באמת מושג מורכב. הוא מורכב מכל מיני אספקטים שונים, ואנחנו מגדירים אותם ככה, ופה אני חושבת שיש יותר ויותר הסכמה לגבי זה. חלק אחד, זה אותו אספקט קוגניטיבי, אמפתיה זה כולל את היכולת שלי להבין מה האדם האחר מרגיש. אז נתתי את הדוגמה, הזאת מהסרטונים שעבדנו עליהם קודם. אם אני רואה סרטונים של אנשים מביעים רגש מסוים, ואני מנסה להבין מה עובר עליהם, ואנחנו יודעים מה עבר עליהם, מי שעושה את זה יותר טוב, הוא יותר מדויק אמפתי, יש לו איזו הצלחה באותו מדד קוגנטיבי. אז חלק מהאמפתיה היא היכולת להבין אחרים. חלק אחר מהאמפתיה זה אותה יכולת רגשית. אמפתיה רגשית, או אנחנו קוראים לזה לפעמים experience sharing, איזשהו חלוקה של השתתפות ברגש של האחר. ואנחנו מכירים את זה כשאנחנו מדברים עם חברה טובה שמספרת לנו על משהו שהוא נורא נורא עצוב לה, או אגב גם נורא נורא שמח. אנחנו יכולים ממש לחוש חלק מאותו עצב, מאותה שמחה, ואנחנו מרגישים רגשות דומים לאותו בן אדם שאנחנו אמפתיים כלפיו.
אבל אנחנו צריכים שיהיו להם גבולות. זאת אומרת,
לגמרי. לא רק שאנחנו צריכים שיהיו להם גבולות, אנחנו צריכים איזושהי הפרדה. זה לא הידבקות רגשית, כמו שלפעמים מתארים תינוק, שהתינוק לידו בוכה בתינוקייה, והוא מתחיל לבכות גם, אבל לא בטוח שהתינוק הזה מבין שהוא מזדהה כרגע עם התינוק שלידו, אולי הוא בוכה ממצוקה, אולי הוא בוכה כי הוא נדבק ברגשות שלו. ובאמפתיה, אנחנו נורא חשוב להדגיש שיש איזו הידבקות רגשית, אבל אני מבינה שאני כרגע מרגישה משהו מהרגשות של רונה, ולכן אני מרגישה איזה כאב, או פחד, או סבל, או שמחה, אבל זה מתוך הרגשות שלך. זו הבחנה נורא חשובה. והאספקט השלישי, שהוא יותר חדש, אני חושבת, בהגדרה הזאת של אמפתיה, והוא באמת יותר גם מתערבב עם מושגים כמו חמלה או סימפתיה, אבל אני חושבת שהוא מוצדק להכניס אותו להגדרה הזאת, עם מה שחוקרים קוראים לו motivational empathy, אמפתיה מוטיבציונית, או אפשר לקרוא לו דאגה, empathic care, והוא אותו אספקט שאני חושבת הרבה אנשים שלא חושבים על הגדרות כמו חוקרים, חושבים עליהם כשהם אומרים אמפתיה. זו אותה תחושה שאני מרגישה משהו, איזושהי תחושה של צער לגבי מצבו של האחר ורצון לעזור לו. אולי אני לא מרגישה בדיוק את אותם רגשות שהאחר מרגיש, אולי אני לא מבינה אותו עד הסוף, אבל יש לי איזו תנועה כזאת של רצון להקל עליו, רצון לעזור לו,
בעצם,
רצון
לפעולה. זאת אומרת, זה פעולה.
נכון, זה איזושהי מוטיבציה לפעולה, רצון לפעולה. ולכן אמפתיה, אגב, היא נורא חשובה. זה לפעמים נראה לנו איזה משהו ככה, רך, נכון? של רגשות.
כן, אבל לך, כן, אני מבינה אותך, ואז כאילו אותה, יופי, אז אמרת, ומה זה קידם בעולם, אבל
נכון, אמפתיה מקדמת אותנו המון פעמים, לא תמיד, אבל הרבה פעמים מקדמת אותנו לפעולה, לרצון לעזור לאחר, ולכן היא מאוד מאוד קריטית בעולם שלנו.
אז צריך את שלושת החלקים, זאת אומרת, ענה, את אמרת, יש לנו את העניין הקוגנטיבי, להבין בכלל מה האדם אחר מרגיש, זאת אומרת, לדעת אם זה עצב, או שמחה, או כאב, או כל דבר אחר. הרגשי, התחושה של ההשתתפות ברגש הזה, זאת אומרת, עצוב לך, אני מרגישה את העצב הזה, והשלישי, משהו שמניע אותי, שאומר, רגע, אולי אני אעזור לך, או אני אגיד משהו, אני אעשה משהו לשנות. אם יש לי רק את הראשון והשני, לא הגעתי לשלב השלישי, אני עכשיו קשבתי לך, אני רואה שאת מאוד שמחה היום, אני מרגישה את השמחה איתך, זהו, ביי ביי. זאת אמפתיה?
זו שאלה מצוינת, אני חושבת שכן, זה חלק מהמרכיבים של אמפתיה, אבל זו לא התמונה השלמה, בשביל התמונה השלמה יש לנו את הכל, ומה שמעניין זה שלרוב, למה אנחנו לא צריכים להפריד את זה? כי ברוב בחיים שלנו, ביום-יום, אנחנו מרגישים את כולם. אני מאוד מאוד אמפתית כלפי חברים שלי, או המשפחה שלי, הילדים שלי. מה זה אומר? זה אומר שאני מנסה להבין אותם כל הזמן, אני מרגישה משהו ממה שעובר עליהם, ואני רוצה לעזור להם. אבל בדוגמאות קצה, נראה שזה לא קורה. למשל, אפשר לדבר על פסיכופתים שמבינים מאוד טוב מה עובר על הרגשות של האחר. והם לא מרגישים איתם שום דבר, והם בטח לא רוצים לעזור להם, נכון? הם מנצלים את אותה יכולת שלהם לצרכים אחרים לגמרי. אפשר לדבר אבל על אמפתיה במובנים שונים, במקומות שונים. אם אפשר להתחיל לחשוב מה את רוצה מרופא המשפחה שלך, מה את רוצה מקולגה. לא תמיד מה שאת צריכה זה שהבן אדם ירגיש איתך את כל מה שאת מרגישה. אבל אולי את כן רוצה שינסה להבין אותך ברמה מסוימת, ושירצה לעזור לך. אז בכל אינטראקציה אני חושבת שאנחנו צריכים יותר או פחות מהמרכיבים השונים, וכשיש לנו את כולם ביחד, יש לנו באמת אמפתיה ברמה מאוד גבוהה, והדברים האלה לרוב באוכלוסייה הבריאה משפיעים מאוד אחד על השני. יש ויכוח בספרות, ואני חושבת שהוא בעצם הולך לשני הכיוונים, ששואל האם קודם צריך להבין מה עובר על האחר, ואז מתחילים להרגיש איתו, או שקודם אנחנו מתחילים להרגיש משהו, נגיד, רואים ילד נופל ונפצע. קודם את מרגישה איזו תחושת הזדהות פנימית עם הכאב הזה, ואז את רק מתחילה לאבד ולהבין מה עובר עליו. אז הדברים האלה האלה כל הזמן משפיעים אחד על השני.
זאת אומרת, זה לא חייב להיות הסדר של השלבים. את אומרת, אנחנו יכולים פה לפעמים לפעול מהר יותר מאשר להבין, ואחר כך להבין.
חד משמעית, זה לא שלבים בכלל, זה שלושה אספקטים שונים, שכל הזמן משפיעים אחד על השני. נגיד, כמו שאת תיארת את זה קודם, זה נשמע כאילו אנחנו מבינים מה עובר על האחר, מרגישים איתו משהו, ואז רוצים לעזור לו. לפעמים זה עובד כך. לפעמים אנחנו הולכים ברחוב ורואים חסר בית בצד השני של הכביש, ומראש מסיתים את המבט וחוצים את הכביש. כלומר, קודם כל אנחנו מחליטים שאנחנו, אין לנו את המקום הזה של המוטיבציה לעזרה, ואז אנחנו אפילו לא מנסים להתחיל להבין ולהרגיש.
ואז אני לא אמפתית. אם הלכתי ברחוב, ראיתי בזווית העין את חסר הבית, וחציתי את הכביש. אז נגיד, אני לא אמפתית?
את לא רצית אפילו להתחיל להרגיש את האמפתיה. יש עבודה נורא יפה של חוקרים מארצות הברית, דריל קמרון ומיקי אינזליך, שיושב בטורונטו בקנדה, שמראים שבעצם empathy is hard work. אמפתיה זו עבודה קשה. אנחנו עושים אותה באופן טבעי, כמעט אוטומטי לאנשים שקרובים לנו ואנחנו אוהבים אותם, ושם אנחנו לא מרגישים שזו עבודה קשה. אבל הם בניסויי מעבדה נותנים לאנשים דמויות שהם לא מכירים ומבקשים מהם לתאר מה הדמות מרגישה או לנסות להרגיש איתה או לעשות מטלות אחרות, אנשים מעדיפים לעשות את המטלות האחרות. כלומר, כשכל שאר התנאים מושווים, אמפתיה זו עבודה קשה ואנחנו צריכים להתאמץ בשבילה. אז הרבה פעמים אנחנו בוחרים בכלל לא להרגיש.
ואנחנו אולי לא מדברים יותר מספיק, זאת אומרת, הביטוי הזה של תהיה אמפתי, כשאנחנו מתנהלים בעולם, גם כמדינה, גם כבני אדם, גם כיחידים, גם כקבוצות, בכל מקום כמעט שבו ניגע, יכול להיות שצריך לדבר יותר על אמפתיה, זאת אומרת, זה לא מושג שאני זוכרת, באמת, בהרבה אינטראקציות שלי, או במקומות שבהם הייתי, שהמילה הזאת עלתה.
זה מעניין, אני חושבת שהיום יש מודעות יותר ויותר על לדבר על אמפתיה, יש תוכניות שמכניסות אמפתיה לבתי ספר, יש תוכנית נורא יפה שהתחילו אותה גם בארץ בשנים האחרונות, לצערי אני לא זוכרת את הארגון שמתעסק בזה פה, אבל שהביאו את זה גם לבתי ספר בתל אביב, וגם לבתי ספר, אני חושבת שבסדרות, שמביאים אמא עם תינוק קטן לכיתה, שמים את הילדים במעגל, נותנים לאמא ולתינוק לשבת באמצע, ופשוט רואים, וככה מלמדים אמפתיה דרך המקום הכי בסיסי וראשוני של האמפתיה.
של תינוק.
כן, אמפתיה בעצם נוצרת מתוך אין ברירה הזאת שבקשר בין אמא לתינוק.
אבל אמרת, ענת, שאמפתיה זו עבודה קשה, פרופסור ענת פרי. וכשאת נותנת את הדוגמה של תינוק, אז זה נורא קל. זאת אומרת, כי אני חושבת שבאמת, החלקים הקשים על אמפתיה, זה לא כשזה יפה או נעים או טוב, כי באמת תוכנתנו, תינוק, אני חושבת, ועשו על זה הרבה מחקרים, הוא חמוד כזה, או יש לו כל מיני, בא לי להגיד, פיצ'רים, תכונות חמודות, בדיוק כדי שנטפל בו, כדי שזה יהיה מאוד קל. כאילו יש משהו נורא, נורא מתוק ורח בתינוק. והריח שלו אפילו, תריחי תינוק, בא לך לחבק, אוקיי? זה לא חוכמה. סליחה על זה, תריחי הומלס פחות בא לך לחבק, אני אלך לקיצוניות אחרת, זאת אומרת, או לא רק הומלסים, המון מצבים בחיים, שהם לא בהכרח נעימים, או זה לא תינוק. ואז אני צריכה באמת לעבוד באמפתיה, כי היא לא טבעית לי.
אני מסכימה לגמרי.
צריכה לגייס אותה.
אני מסכימה. אני חושבת שטוב שבבתי ספר מתחילים את זה בגיל צעיר עם האמפתיה הכי בסיסית הזו. ואגב, גם בתינוקות, שנכון שמזל שהם כאלה חמודים ואנחנו נורא רוצים לעזור להם, אבל כשהורים צריכים לטפל בתינוק צורח במשך שבועות ארוכים, וכשהם לא ישנו בלילה, זה נורא נורא קשה. לא תמיד זה כזה חמוד, ולא תמיד כזה בא לנו לעזור, ובכל זאת, התכונה האבולוציונית הבסיסית הזאת, משהו בבכי של תינוק, ועוד יותר כשהוא שלנו, גורם לנו להרגיש חלק מהמצוקה, גורם לנו לרצות לעשות הכל כדי לעזור לו ולהרגיע אותו וכולי, ולכן, מבחינה אבולוציונית, ברור איך זה נוצר, קודם כל במקומות הכי בסיסיים האלו. ומשם זה באמת התפתח ליכולות חברתיות הרבה יותר גבוהות. אז בבתי ספר מתחילים מלעבוד עם התינוק, ואז לעבוד עם עזרה לחברים ולנסות להבין חברים, ואז העבודה הקשה, כמו שאת אומרת, היא באמת מה זה אומר לנסות להבין אנשים שהם שונים מאיתנו. ילדים עם מוגבלויות, ילדים שקופצים ומתעצבנים מדברים שאולי אני לא מתעצבנת מהם. כל אחד יש לו את המקומות שלו יותר קשים, ובטח לנו כמבוגרים, מה זה אומר לנסות להבין אנשים שהם מקבוצת החוץ שלנו, שהם שונים איתנו, או לנסות להבין סתם מישהו מעצבן במקום העבודה, או לנסות להבין מישהו עם דעות פוליטיות שונות. זה נושא מאוד מאוד חם היום בעולם.
נכון.
יש כיתוב מאוד גדול בכל החברות, אגב, היום בעולם, לא רק בישראל, כמובן גם בישראל. מה זה אומר לנסות להבין מישהו שברמות הכי בסיסיות ומהותיות אני לא מסכימה עם עולם הערכים שלו. זה מאוד מאוד קשה, וזה עבודה קשה שמנסים לעשות אליה היום גם הרבה מחקר.
זהו, כי אלה המקומות שהאמפתיה באמת הופכת להיות מאוד מעניינת, כשהיא לא אינטואיטיבית, גם האינטואיציה היא מעניינת, וגם תינוקות, זה חלק אחר, אבל פה יש לנו ממש עבודה, ויש לנו אמפתיה הרבה יותר, אני חושבת, עמוקה, כי זה האחר, זאת אומרת, זה מישהו שהוא שונה מאיתנו. אגב, צריך להגיד בהערת ביניים, שלפעמים משתמשים באמפתיה גם בצורה מניפולטיבית. זאת אומרת, תסתכל עליי, אני צריך אותך, אני זקוק, ואז אני מנסה להשיג משהו שאולי באופן טבעי לא הייתי משיגה אותו, וצריך גם לשים לב לדבר הזה.
נכון, נכון, אני מסכימה. אני חושבת ששני הצדדים יכולים להיות פה מניפולטיביים, נכון? בשביל זה תקשורת אנושית היא כל כך עשירה ומורכבת, שגם מי שמבקש עזרה יכול תמיד להיראות נורא נורא מסכן ושנורא נורא קשה לו, וגם מי שמביע אמפתיה יכול באמת להתכוון, ויכול גם להגיד דברים, אבל לא להתכוון אליהם.
נכון, נכון. ולנצל את זה, אני אעזור לך, אני אעשה את זה, ואז להשיג ממך משהו ולא באמת להשתמש באמפתיה הזאת. אז הבנו כמה זה מורכב, עשינו מין שיחה כללית כזאת, ראינו כמה מורכבויות יש לאמפתיה, כמה היא לא אחת, כמה יש אמפתיות שונות, וכמה אפשר לנצל אמפתיה, וכמה היא לפעמים בין יחידים, לפעמים בין קבוצות. אז, והסברת לנו שוב, אמפתיה זה קודם כל היכולת להבין מה האדם אחר מרגיש, אני חוזרת על שלושת החלקים הללו, אחר כך השתתפות ברגש של האחר, ואחר כך איזושהי מוטיבציה או פעולה או תנועה שמניעה אותנו שהיא מעבר להבנה. אז בעצם זאת ההתחלה של ההגדרה שאיתה אתם עובדים במעבדה.
נכון מאוד.
אמפתיה. עכשיו, צריך לשאול אותך, לכל אחד יש אמפתיה? הזכרת פסיכופתים, שפסיכופתים אמרת מבינים את החלק הראשון ואז לא את השניים האחרים. חוץ מפסיכופתים, יש עוד אנשים שאין בהם אמפתיה, או שלכולנו יש רמת אמפתיה מסוימת?
פסיכופתים זו איזושהי דוגמת קיצון.
בדיוק.
אוכלוסייה קלינית אחרת שמדברים עליה בהקשר של אמפתיה, אבל היא יותר מורכבת, זה אוכלוסייה של אנשים על הספקטרום האוטיסטי. שם ברור שיש איזשהם בעיות בהבנה חברתית ובסיטואציות חברתיות, אבל שם לא הייתי אומרת שאין לאנשים האלה אמפתיה, כמו שאנחנו חושבים על פסיכופתים. זה כנראה ספקטרום מאוד רחב של בעיות חברתיות שונות, וקצת קשה לשים אותו באמת בסל אחד, אבל ההבנה היא היום שאו שיש איזשהו חוסר איזון מאוד גדול בין הגורמים השונים האלה, או שיש איזשהו, כן, רגש לפעמים מאוד חזק, הם מרגישים המון, הם מרגישים איזו מצוקה כשהם רואים מישהו אחר שעובר משהו, אבל הם לא מבינים אותו אותה עד הסוף, הם לא מצליחים להביע את ההבנה שלהם עד הסוף, אז יש פה מורכבויות, והרבה ממה שחוקרים בהקשר הזה של אוטיזם ואמפתיה, גם אצלנו קצת במעבדה זה לנסות להבין איפה אנשים על הספקטרום האוטיסטי הם יותר חזקים, ואיפה בכל זאת הקשיים שלהם, ואיך אפשר אולי לעזור להם להשתמש בחוזקות שלהם.
אז אולי זה דבר מורכב, כשנמצאים על הרצף, לא סתם היום קוראים לחלק מי שנמצא על הרצף הפרעה תקשורת, כי בעצם
נכון.
יש לנו איזושהי הפרעה תקשורת, זה לא אומר שאין אמפתיה, זה לא אומר שלא משתמשים בה, אבל שוב, זה לא תמיד במינונים או בדרך שאנחנו מכירים.
נכון. עכשיו נדבר לא באוכלוסיות קליניות, בוא נדבר רגע על כולנו, גם לכולנו, זה לא אחד או אפס, יש לך אמפתיה או אין לך אמפתיה, יש לנו אמפתיה ברמות שונות, יש לנו אמפתיה במצבים שונים ביום-יום וכלפי אנשים שונים. אני אזכיר אולי שני תחומי מחקר במעבדה שלי שקשורים לזה. אחד, עשינו מחקר לפני כמה שנים בבתי חולים. עם פרופסור שואם חושן הלל ממנהל עסקים אצלנו באוניברסיטה, ועם דוקטור אלכס גיללס הלל, רופא ילדים בהדסה. ומה שעשינו זה מחקר גדול על רופאים בהדסה, שאנחנו יודעים שיש להם משמרות לילה מאוד מאוד ארוכות, של בעצם 26 שעות שהם לא ישנים. ורצינו לבדוק אמפתיה של הרופאים בבוקר. אלה ש-26 שעות עכשיו אחרי משמרת בחדר מיון, ואלה שהגיעו למיון, למשמרת חדשה, אחרי שהם ישנו כמה ימים בלילה, בבית. ובעצם מה שעשינו זה נתנו להם כל מיני מטלות אמפתיה שונות במעבדה, ואני מזכירה, יש לכולנו איזו אינטואיציה בסדר, הרופא קצת חסר סבלנות כשאתה מגיע למיון לפנות בוקר. אבל הטענה שלנו הייתה יותר חזקה לאמפתיה הזאת, היא בעיקר במין מצבים שאת מגיעה למיון במצבים עמומים. היא יכולה להיות, להשפיע מאוד גם על כמה הרופא יעזור לך. ומה שראינו זה באמת במחקר בסיסי בשעות הבוקר, כשיש רופאים שהגיעו אחרי 26 שעות שהם לא ישנו, ורופאים שהגיעו אחרי שנה טובה של כמה לילות בבית, הרופאים אחרי כמה לילות בבית היו יותר אמפתיים, גם מבחינת הרגש שהם הרגישו כלפי כל מיני סיפורים טיפוליים והבעות פנים וסיפורים רגשיים, גם כשהם ראו מין סיפורים קליניים עמומים, דירגו את הכאב של הקליינטים המדומים כיותר כואב, ולכן גם הציעו לתת להם יותר טיפול, יותר טיפול תרופתי נגד כאב, כי חשבו שכואב להם יותר. ואז אמרנו, רגע, יש פה בעצם ממש את הקישור הזה בין האמפתיה, ההבנה של המצב של האחר, והרצון לעזור לו ולתת לו טיפול מתאים. אז הלכנו ופתחנו דאטה סט של 8 שנים אחורה מבתי חולים מהדסה ומבתי חולים בארצות הברית. בעצם מאות, אולי אלפי דאטה סט של חולים, בדיוק עם הבעיות העמומות האלה, כאבי ראש, כאבי גב, שאת צריכה להקשיב לחולה ולכמה כואב לו, אין בדיקה אחרת שאומרת את זה, וראינו שבאמת בשעות הלילה נותנים פחות טיפול תרופתי, כשאת מסתכלת בדיוק על אותו סוג כאב, על אותם גילאים, מין, את יכולה בניסויים גדולים כאלה, אפרופו איך עושים מדע, כשיש לך הרבה מאוד דאטה, את יכולה לשלוט בהמון משתנים, להגיד זה לא קשור לגיל המטופל, לגיל המטפל, למין, לסוג הכאב, לרמת הכאב, לכמה הם הגדירו כאב ועל סקאלה כזאת שאנחנו מכירים מחדר מיון של 0 עד 10 כמה כואב לי, כשהכל מושווה, ואת או אני נבוא לבית חולים ב-4 בבוקר או ב-4 אחר הצהריים, מאוד יכול להיות שנקבל טיפול אחר לאותם סימפטומים.
עם אמפתיה אחרת.
עם אמפתיה אחרת שתגרור טיפול תרופתי שונה.
אז פרופסור ענת פרט אומרת פה משהו מאוד מעניין. את בעצם אומרת שאמפתיה, שעד עכשיו דיברנו על החלקים שלה והשלבים שלה, מושפעת מגורמים שונים. אחד מהם, שינה ועייפות. אדם
בדיוק.
שלא ישן, יהיה פחות אמפתי ממש ביום שלמחרת. זה לא נזק נצבר, עשינו פה לא מזמן מעבדה על שינה, למי שהקשיב או רוצה להקשיב, ודיברנו בדיוק
נכון,
על הדברים האלה.
נכון, עם אתי חברה שלי.
נכון, נכון, ככה באמת הגענו אלייך, ובעצם את אומרת, אמפתיה היא לא, תכף נדבר על זה, האם היא גנטית, האם היא נרכשת, האם היא תכונת אופי, זאת אומרת, היא דבר שמושפע, הנה רק גורם אחד שדיברנו עליו, אני בטוחה שתוכלי לספר לנו על עוד דברים, מהסביבה, מהתנאים של הסביבה, זאת אומרת, היא דבר מאוד מאוד מורכב, שוב.
זה בעצם נכון לכמעט כל תכונה שתחקרי בפסיכולוגיה, דיברנו בהתחלה על מה בעצם, איך עושים מחקרים בפסיכולוגיה, מסתכלים מצד אחד על תכונות בשאלונים האלה, בדרך כלל אנחנו שואלים אנשים, באופן כללי, האם את בן אדם כזה או כזה או אחר, ויש המון משמעות לשאלונים האלה, כן אנשים יודעים לדווח על עצמם, ולרוב בהצלחה די טובה, כלומר זה יהיה דומה למה שאנשים אחרים יענו על אותו בן אדם, לגבי בדרך כלל עד כמה אני טובה בלהבין אנשים אחרים, עד כמה אני אוהבת להקשיב לאחרים, עד כמה כשאני קוראת ספרים, זה גם שאלה בשאלונים האלה, אני ממש נכנסת לדמויות, אז אנשים מדווחים על עצמם באופן כללי, אבל אז יש דברים שונים בחיי היום יום שלהם, כמו שינה, כמו חרדה, כמו דיכאון, דברים שיכולים להשתנות סביבתית, שמשפיעים מאוד על האמפתיה שלנו באותו זמן נתון. זה דבר אחד. דבר שני, זה כמובן תלוי למי אנחנו מקשיבים, את מי אנחנו מנסים להבין. אז אחד המחקרים היפים שמנהלת אותם דוקטור יונת רום, שהייתה פוסט-דוקטורנטית אצלי במעבדה, היום אנחנו משתפות פעולה, יש לה מעבדה שלה בפקולטה לחינוך באוניברסיטה העברית, והיא חוקרת שאלה נורא מעניינת שנקראת The Double Empathy Problem. היא אומרת, נכון, אנשים על הספקטרום האוטיסטי, יש להם קשיים בלהבין, זה נקרא נוירוטיפיקלים, אנשים שהם לא על הספקטרום האוטיסטי. אבל מה איתנו הנוירוטיפיקלים? עד כמה אנחנו בעצם טובים בלהבין אותם? כל אחד קשה לו להבין את מי ששונה ממנו, ויותר קל לו להבין את מי שדומה לו. ובעצם מה שעשינו עם יונת, ואנחנו עדיין עושים, אנחנו אוספים סרטונים של אנשים על הספקטרום האוטיסטי, שמספרים סיפורים רגשיים שלהם, ואומרים לנו מה הם הרגישו כשהם סיפרו את הסיפור. ועכשיו נראה אותי ואותך מנסים להבין את הרגשות שלהם בסיפורים האלו, וזה משהו שבעצם מעורר גם המון ענווה, ובעצם מראה לנו שגם לנו נורא קשה להבין אנשים שמביעים את הרגש בצורה קצת אחרת, שמרגישים את הרגש אולי בצורה קצת אחרת, שמתרגשים מדברים אחרים, מתעצבים, כועסים מדברים שונים, וזה משהו שנורא חשוב להבין אותו. גם אם את חושבת שאת בן אדם מאוד אמפתי, את אמפתית לאנשים מסוימים, ולכל אחד יש את המקומות...
לדומה לי בדרך כלל.
בדיוק.
כן.
לכל אחד יש את המקומות ששם לא יותר קשה.
ואז נשאלת השאלה, האם אנחנו יכולים להרחיב ולהגדיל אמפתיה? זאת אומרת, כי הנה את מתארת שכן יש לכם כלי למדוד אמפתיה, אמרת, אנחנו לוקחים, מספרים את הסיפור, אדם מספר על עצמו, בודק, כך אחרים מסתכלים, ואנחנו יכולים לראות. סיפרת על דברים שמשפיעים על אמפתיה, דיברת על צניעות מסוימת כדי להבין שאנחנו בעצם אמפתיים לדומה לנו, ואז רגע, אז אני רוצה להיות, שכנעת אותי, פרופסור ענת פרי, אני רוצה לאחוז עוד באמפתיה.
אני עשיתי את שלי.
כן, בדיוק, עכשיו, אז איך מגדילים אמפתיה? זאת אומרת, האם זה חלק מהמחקר שלכם? אני יודעת שחוקרים בדרך כלל לא מתעסקים עם, אז רגע, בוא, אבל האם יש דרכים להגדיל אמפתיה?
אני רוצה להגיד שבשנים האחרונות התחלנו יותר לצאת מהמעבדה, מחקר הרופאים הוא דוגמה טובה לזה, ואני לאט לאט עושה יותר צעדים בכיוון הזה של... מצד אחד, אני אומרת לסטודנטים שלי, אנחנו מתחילים מבייסיק סיינס, אנחנו רוצים להבין בתנאי מעבדה מה קורה, וכשנבין את התופעות טוב, אז אפשר קצת לצאת איתם מחוצה ולנסות אותם בחיים האמיתיים. ובאמת, כמו שאת אומרת, אחת הסיבות שאני רוצה לעשות את זה, זה כי אני חושבת שחשוב לעשות גם שינוי בעולם, בטח אם אנחנו מבינים אותו קודם כל בצורה טובה במעבדה. את השאלה הזאת של איך אפשר לשפר אמפתיה, חוקרים במעבדות שונות, זה תחום שהוא בחיתולה, ואני חושבת שאין תשובות מאוד טובות, ולכן יש המון מקום למחקר חדש ומעניין.
מעניין.
אני יכולה לתת כמה רמזים לדברים שאנשים עושים. אז אחד, מדברים הרבה על לא רק perspective taking, לנסות לקחת את הפרספקטיבה של האחר, אלא perspective getting, לקבל את הפרספקטיבה של האחר. פשוט לשאול, במקום שאני אנסה להבין מה עובר על אותו בן אדם שמולי, ואם הוא לא כל כך דומה לי, אז אולי יהיה לי מאוד קשה לעשות את זה, לשאול אותו. את מספרת איזה סיפור, תגידי, זה לחיץ אותך או שזה בעיקר העציב אותך? את נורא כועסת או שזה לא נורא וזה יעבור? במה את צריכה עזרה? מה בעצם, תספרי לי מהפרספקטיבה שלך, מה הדבר הזה עשה לך?
אבל אז אנחנו נשארים כמעט אך ורק במישור הרגשי, או שיש פה גם קוגניציה?
אני חושבת שלגמרי יש פה קוגניציה, כי... הקוגניציה זה הניסיון שלי לנסות להבין את האחר. אם אני אבין שלא את כולם אני אוכל להבין כל כך טוב, והרבה פעמים צריך פשוט לשאול, דרך שאלת השאלות אני אבין את האחר יותר טוב. אם אני אשאל אותך, תגידי לי מה זה גרם לך להרגיש, כמה זה כאב, דווקא לקוגניציה זה מאוד יעזור, אבל אני חושבת שכשמישהו שאנחנו לא מבינים אותו טוב, נשאל אותו ונקבל ממנו עוד ועוד מידע, ובצד הקוגניטיבי זה יעזור לי להבין יותר טוב. אני לא כועסת מסיטואציות כאלה, אבל אני רואה שאת הבן זוג שלי זה מאוד מאוד מכעיס, אני יודעת מה זה לחוש כעס, ולכן אני יכולה עכשיו לדמיין אם זה מכעיס אותו, מה זה בטח גורם לו לרצות, אני יכולה להזדהות עם הרגש שלו, אני יכולה לנסות לעזור לו, אבל קודם כל אני צריכה להבין מה עובר עליו. אז perspective getting זה דרך אחת, לשאול. דרך אחרת שמנסים להשתמש בה היום במעבדות, זה בעזרת כל מיני טכנולוגיות כמו virtual reality, מציאות מדומה.
מציאות מדומה, כן.
לשים איזושהי קסדה על הראש ולהיכנס לסרטון, למשל, יש מעבדות אצלנו באוניברסיטה, במעבדה של רן אלפרין עושים כאלה ניסויים, בניסיון לעזור בפתרונות של קונפליקטים, למשל, בין יהודים לערבים. לשים קסדה כזאת ולראות מה קורה כשאת נכנסת לראש של חייל במחסום, לעומת של פלסטינים שמנסים לעבור את המחסום. ואת יכולה להסתכל על זה פעם מנקודת מבט כזו ופעם מנקודת מבט אחרת. יש מעבדות שעושות ניסויים דומים כשאת נכנסת לדמות של מישהו שחור או מישהו לבן באוטובוס בארצות הברית. או מה זה להרגיש בן אדם מבוגר מאוד, זקן, שממש פתאום אפשר לעשות, לתת לך תחושה שאת הולכת יותר לאט, שהשרירים שלך עובדים אחרת. אז דרך כל מיני טכנולוגיות כאלה אפשר לנסות להיכנס לראש, לדמות של איך זה מרגיש להיות האחר.
השאלה אם זה באמת משנה באמת את ההתנהלות או את התפיסה לאורך זמן, כי אין ספק שאם אני עכשיו אשים עליי משקפיים ולרגע יהיה אדם שחור או כאור, אז אני לרגע אחוש אחרת. השאלה אם עוד שנה אני באמת מטמיעה את החוויה הזאת, וכשהמציאות מפגישה אותי באיזשהו מפגש אני אדע לזכור, החוויה הזאת תהיה מספיק משמעותית.
זו שאלה מעולה שאנחנו תמיד, זה בדיוק המתח הזה בין מחקרי מעבדה לבין מחקרי שדה. אז אנחנו מתחילים ממחקרי מעבדה, אנחנו רוצים להשתכנע בעצמנו שבתנאים שהם מאוד מבוקרים אנחנו יודעים לעשות משהו טוב, אבל הוא עובד קצת, כמו שאת אומרת.
כן.
אני לא חושבת שמ-10 דקות משהו במעבדה אני אשנה לבן אדם משהו לחיים. אבל אם נשתכנע שבמעבדה זה עובד טוב לזמן קצר, אז אפשר לחשוב על התערבויות דומות לטווח יותר ארוך. אז אני יכולה לתת עוד דוגמה של מישהו שאני מתחילה לעבוד איתו, אבל עוד אין לנו באמת מחקר שמראה את זה לאורך זמן, אבל לפחות רצון, מוטיבציה, זה פרופסור מוטי נייגר מאוניברסיטת בר אילן, שהוא כפרויקט סיידקיק שלו כזה, אז הקים איזה אפליקציה, גם עם מציאות מדומה, שהוא מתחיל לעבוד גם עם בתי חולים, לאורך זמן, לתת לרופאים להיכנס לאיך זה להיות חולה במיון, איך זה להיות חולה במחלקת יולדות, איך זה להרגיש את הרופא מגיע אליך מלמעלה, אומר ככה, אומר אחרת, את לא מבינה מה בדיוק הוא אומר, יש תור, יש עומס, כואב לך וכולי. ולעשות את זה שוב ושוב ושוב, לעשות סדנאות כאלה לאורך זמן, צריך בשביל הדברים האלה המון אינסנטיבים, אפשר לעשות דברים כאלה במקומות עבודה, אפשר לעשות דברים כאלה בבתי חולים, אז קודם כל אנחנו צריכים להשתכנע שמשהו עובד במעבדה, ואז אפשר לקחת אותו
ולצאת לשטח. ולצאת איתו לעולם.
בדיוק.
עכשיו, דיברנו על גבולות בהתחלה, זאת אומרת, אנחנו גם לא רוצים לייצר יותר מדי אמפתיה. הזכרת רופאים. רופאים זה שאלה, ואני מתארת לעצמי שיש מחקרים, מה רמת האמפתיה הטובה להם? כי גם רופא שתהיה לו יותר מדי אמפתיה, זה עלול לפגוע בטיפול שלו. הוא צריך רגע להרחיק את עצמו מהמטופל, כן, כואב לך, אבל רגע, אנחנו צריכים לפתור את זה. זאת אומרת, אז השאלה גם כאן היא מידתיות. זאת אומרת, אני גם לא רוצה להיות יותר מדי אמפתית.
חד משמעית, ובשאלות האלה על רופאים זה שאלות נורא מורכבות, כי אולי רוצים שהרופא, נגיד, יבין את החולה עד הסוף, כמה שיותר, הכי טוב שאפשר, אבל ירגיש איתו בגבולות, נכון? צריך, אמרנו, צריך קצת מלהרגיש מה עובר עליו, כי זה אולי עוזר לרצון להקל על הכאב שלו ולעזור לו, אבל לא יותר מדי. אנחנו יודעים שיש מושג שנקרא compassion fatigue או burnout, בעצם איזושהי שחיקה רגשית, כשרופאים או מטפלים בתחומי טיפול הנפש בכלל, יותר מדי מזדהים עם המטופלים שלהם. צריך
לפעמים צריך עבודה הפוכה, נכון. של להגיד, רגע, את אמפתית, אבל תראי רגע מה זה עושה לך, מה המחיר של האמפתיה הזאת, או מה זה עושה לאחר אם את אמפתית מדי.
חד משמעית, צריך איזה שהם גבולות, ואיזה שהיא מידה של הרחקה, וגם זה משהו שאני חושבת שאנשים כל הזמן עוד בודקים, מה הגבול הנכון, כשרופא או מטפל או מורה יותר מדי מופרד ולא מרגיש בכלל, גם פה יש איזושהי בעיה, אבל כשמרגישים יותר מדי, וזה משפיע על החיים האישיים, וזה משפיע על היכולת בכלל לטפל, יש פה בעיה אחרת. אז זה איזון מאוד מאוד עדין. אני כן רוצה לתת עוד התערבות אחרונה, שאני חושבת שכל אחד יכול אולי לנסות אותה, והיא גם בסימן שלה, כי כל ה... אני חוקרים מאוד נזרים, אני לפחות, מאוד נזרת בלהגיד דברים שאנחנו לא בטוחים בהם, ובדברים האלה עוד עובדים עליהם עכשיו, אבל אחד הדברים שאנחנו מנסים לעשות במעבדה, זה לחקור איך הקשבה טובה עוזרת לאמפתיה, ועוזרת ליכולת להבין את האחר יותר טוב, שוב, להרגיש איתו ולרצות לעזור לו, וזה משהו שאני חושבת שכולנו יכולים להתאמן עליו יותר.
הקשבה.
הקשבה, הקשבה עם ענווה. דיברנו קודם קצת על ענווה. זה גם נכון לרופאים, זה גם נכון לכולנו, לאנשים בכיתוב ופוליטי, לכל אחד. לנסות רגע להגיד לעצמך, לעצמך, אני לא יודעת הכל, לא רק אני צודקת, אולי יש פה משהו שאני מפספסת, ולהקשיב בצורה עם התכווננות, ועם יכולת להרגיש איזה, עם מוכנות להרגיש איזה אי נוחות. שוב, זה מחקרים שאנחנו מריצים בימים אלו, יש לי...
את חוזרת על ענווה, זה מעניין שאת חוזרת בדיון על אמפתיה, על המילה ענווה כבר פעם שנייה, שזה קישור מעניין, זאת אומרת, אמפתיה דורשת... ענווה, זאת אומרת, לא לחשוב שאתה יודע הכל.
זה קישור חדש שעשתה לי אותו דוקטור מיכל למן, שהיא פוסט-דוקטורנטית איתי במעבדה, והיא הכניסה את הענווה למחקר שלנו.
מדהים.
ושכנעה אותי, קודם כל, במחקר יפה שכבר עשינו במעבדה, והיא כותבת בימים אלו שבאמת יש קשר בין ענווה לאמפתיה. אני חושבת שהקשר הוא דו-צדדי. כשאת חושבת שאת לא מבינה הכל, את מקשיבה לאחרים בצורה אחרת, וגם כשאת מקשיבה לאנשים ואת אמפתית ואת נורא רוצה לעזור, את מפתחת ענווה, את מקשיבה באמת, ואת פתאום אומרת, רגע, אני לא ידעתי הכל, חשבתי שככה וככה וככה, אבל פתאום כשאני מקשיבה עם אמפתיה לאחר ומבינה מה עבר עליו ואיך הוא ראה את הסיטואציה, הוא, הקבוצה שלו, נקודת המבט האחרת הזאת, אם זה מישהו מקבוצה פוליטית שנה, או מקבוצה שאנחנו איתה בקונפליקט, או אם זה בן אדם אוטיסט שרואה את העולם בצורה שונה ממני, פתאום הפתיחות הזאת להבין אותו אחרת גם מעוררת ענווה. אז אני חושבת שענווה ואמפתיה מאוד קשורות אחת לשנייה, ואולי דרך הקשבה אפשר לפתח אותן קצת יותר.
אני חושבת את התחום המחקר הזה שלך, שמתעסק במושגים כל כך חשובים ויפים, זאת אומרת, הרבה פעמים אנחנו חוקרים, ובצדק, כל מיני תכונות בפסיכולוגיה, והן כולן מעניינות ורלוונטיות, אבל לחקור באמת אמפתיה, ולחקור ענווה, זאת אומרת, בצד של זה, ולחקור יופי של דברים, תקשיבי, ענת.
תודה.
לא, צריך להגיד את זה, זה חומרים אנושיים טובים, זאת אומרת, הרבה פעמים במעבדה, אנחנו בפסיכולוגיה חוקרים המון המון דברים, ופה באמת דברים שאנחנו מאוד רוצים לקדם, דברים שהם חשובים ויפים, באמת מושגים גם יפים באומנות. אז כמו שאמרנו לסיכום הפרק הזה, הראשון ראשון, אחר כך אנחנו נדבר על איך אמפתיה נכנסת לעולמות הבינה המלאכותית. זה מאוד מעניין, מכיוון שהיום אנחנו עובדים הרבה לא מול בני אנוש, אלא מול בינה מלאכותית. זה הופך להיות משהו מאוד מהותי בחיים שלנו, והאם אין שם בכלל אמפתיה, נדבר על זה. אבל לסיכום הפרק הזה, האנושי, אז בעצם נכנסנו למעבדה שלך, הבנו את המושג הזה של אמפתיה, ואת המרכיבים שלו, ועד כמה הוא מורכב. סיפרת לנו על כמה מחקרים, תני לנו לסיום ככה עוד מחקר אחד, כי באמת התחלנו מהכניסה לאיך חוקרים את הדבר הזה שאתם עושים במעבדה.
מעולה. אז נכון, התחלנו מלראות את המחקרים המציאותיים האלה יותר שניסינו לעשות. לצלם אנשים אמיתיים ולקחת מהם את הרגשות שלהם, דיווח על הרגשות שלהם ואז לשאול אחרים. בשנים האחרונות, מה שעשינו עם הסט גירויים הזה, זה רצינו לראות איך ערוצי המידע השונים שלנו משפיעים, החושים השונים בעצם עוזרים לנו ביכולות האמפתיות השונות. וזה מחקר שנעשה כבר הרבה שנים על ידי דוקטורנטית שיר גנזר במעבדה, שבעצם מה שהיא מצאה זה שכשאנחנו מנסים להבין את האחר, ואנחנו יכולים, זה ניסוי זום מאוד יפים שעשינו בתקופת הקורונה, לדבר עם מישהו בזום, עם מצלמה פתוחה או עם מצלמה סגורה. אז עכשיו אפילו יותר מהווידאוים האלה, זה אינטראקציה לייב, אבל כמו בטלפון או בפייסטיים או בווידאו. על מה זה משפיע? ויש לנו איזו אינטואיציה שנורא חשוב לנו לראות את האחר כדי להבין אותו כמו שצריך, בטח בשיחה רגשית. ושיר מצא שוב ושוב בסדרה של מחקרים שלא צריך לראות את האחר בכלל כדי להבין את הרגשות שלו היטב.
בזום, זאת אומרת, גם עם התמונה סגורה, הפתעת אותי כי הייתי בטוחה שתגידי אחרת.
נכון, זה הפתיע את כל זה ככה, בגלל זה רציתי לסיים עם זה, כי אני חושבת שזו איזו תוצאה נורא מעניינת. ונשארנו עם איזה חידה, אמרנו, רגע, אז למה בכל זאת כשאני רוצה לדבר עם חברה על משהו רגשי, יש לנו איזו אמירה, זה לא לטלפון, יש דברים שצריך לעשות פנים מול פנים. אז היא המשיכה סדרת מחקרים נוספת, ומה שהיא מצאה זה שלראות את האחר בווידאו, ובטח כשאנחנו יושבים אחד עם השני, פנים מול פנים, עוזר לאותם אספקטים רגשיים של האינטראקציה. אני אולי אבין אותך אותו דבר בשיחת טלפון או בשיחת זום, אבל אני ארגיש איתך הרבה יותר כשאני אראה אותך מולי. את, בתור המדברת, תרגישי הרבה יותר שאני מקשיבה לך, שאני אמפתית כלפייך, שאנחנו איזו תחושת togetherness, תחושת ביחד באינטראקציה הזאת. ובעצם בשיחות רגשיות זה לא פחות, אולי יותר חשוב. אפילו המוטיבציה לעזור עולה כשרואים את הבן אדם, ויותר מזה אני אגיד, הזיכרון לאינטראקציה נמשך יותר זמן כשגם ראית את האחר. אז זה דברים נורא נורא חשובים, דווקא להבנה אפשר לדבר בטלפון, אבל אם רוצים את אותו חיבור רגשי, את אותו רצון לעזור, את אותה תחושת הדדיות, צריך לראות אחד את השני.
צריך לראות אחד את השני. זה לא טוב, מעניין. אז לסיכום, תשמעי, גם כשאת מדברת, אני חושבת שזו סתם מחשבה שלי, שהמון דברים באומנות מכוונים לשם.
נכון.
זאת אומרת, עולם האומנות, המון ספרים שקראתי, עולים לי פתאום בראש, המון סרטים שראינו, מכוונים אותנו לעניין הזה של האחר, של אמפתיה, עם מישהו ששונה לנו, שם אנחנו הרבה פעמים פוגשים גם את הדומה, אבל גם את השונה. והמון יצירות אמנות עסקו בעצם תזדהה עם האחר, או תעשה שינוי בעצמך,
נכון.
או לשם הם מכוונות, הרבה פעמים האומנות מכוונת לשם.
יש מחקרים יפים שמראים שאנשים ילדים שקוראים יותר, בעיקר קוראים מדע בדיוני, שהוא באמת מכוון אותך ככה לאיזה perspective taking יותר לקיצון, הם יותר אמפתיים.
יותר אמפתיים. מעניין, אז זהו, כי פשוט עלו לי המון יצירות אמנות שעסקו בזה. אני אזכיר שתיים, יש לנו ממש שתי דקות, רק ככה. אחת מהן זה סיפור של איה קניוק, הבת של יורם קניוק, זכרו לברכה, שכתבה את נתנה, ונתנה הוא סיפור על אישה שרואה על סבתא שלה, שתמיד הייתה נותנת הכל. למשל, אם למישהו לא היה קומקום חשמלי בבית האבות, היא הייתה נותנת קומקום. ויום אחד היא הלכה ברחוב וראתה איש בלי יד שמקבץ נדבות, והיא לקחה מחנות פרחים מספריים ונתנה את היד שלה.
וואו.
עכשיו, זה באמת הסיפור שדיברנו על הזדהות מוחלטת. זאת לא אמפתיה, נכון? זה
נכון.
כבר, זאת אומרת, להיות אמפתי זה גם כן לשמור על גבולות ולא לעשות נזק, אבל זה ההליכה עד הסוף עם אמפתיה.
לקחת את זה לקיצון.
המחשבה,
נכון.
מה היינו יכולים להיות אם היינו נותנים הכל ואז לאזן אותה. ודבר אחר שאני שולחת אולי את המאזינים זה ג'ורג' אוול, שכתב את דפוק וזרוק בפריז ולונדון, ונדבר על הקבצנים ופושטי היד ברחוב. ואחרי שקוראים את הספר הזה, אנחנו פתאום רואים אותם אחרת. זאת אומרת, אנחנו שואלים, כמו שאמרת, אנחנו שואלים שאלות על האחר, במה הוא דומה לי, במה הוא שונה לי, מי הוא, מה הוא, והספר הזה פותח עולמות שלמים של התבוננות על האחר.
נכון.
והקשבה לפושטי יד, אני מאוד ממליצה עליו, סתם הסיטואציות שעלו לי. אז טוב, הסברת לנו מהי אמפתיה, וכמה היא בתוך חיינו, את חוקרת משהו שאנחנו משתמשים בו, ביום יום. כמו שאמרנו, לכולנו יש אמפתיה, האיזונים שלה שונים, במקרים קליניים מסוימים היא עובדת אחרת, אבל כולנו חולקים איזושהי אמפתיה, וכמו שאמרתי, יש דרכים גם במעבדה וגם מחוץ לה לאמן אמפתיה. זאת אומרת, זה משהו שכדאי לפתוח לו את הראש ואולי להתבונן על איך אנחנו מתנהלים איתו בעולם.
נכון מאוד.
תודה רבה, פרופסור ענת פרי. בפרק הבא, את תקחי אותנו באמת אל העולמות של הבינה המלאכותית, ונשאל על אמפתיה שם, וגם נבין עלינו דברים תוך כדי כך. המון המון תודה, פרופסור ענת פרי, המחלקה לפסיכולוגיה, האוניברסיטה העברית בירושלים. אני מחכה לפרק הבא.
תודה.
תודה גם לעשות במלאכה, נועה בן הגיא, ויויאנה דייטש, וכן עוז, הצוות שלי כאן במעבדה. אני רונה גרשון תלמי, להתראות. I be a mirror, reflect what you are. Case you don't know, I be the wind. אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.